ברוכים הבאים, שידורי קשת, כל שידורי תורה. היום, יום שלישי, הרב עמית משגב, האיש והאגדה, סדרת שיעורים על דמויותיהם של תנאים, הרב עמית.
בעקבות אירועי ל"ג בעומר שחל בשבוע שעבר, נתחיל לעסוק היום בדמותו של רבי שמעון בר יוחאי, שבמובן מסוים היה בכיר תלמידיו של רבי עקיבא, וכל מקום שמופיע רבי שמעון סתם במשנה, הכוונה היא לרבי שמעון בר יוחאי. כהקדמה כללית לדור תלמידיו של רבי עקיבא, נפתח בגמרא במסכת יבמות, דף סמך בית עמוד בית, שאומרת, רבי עקיבא אומר, למד תורה בילדותו, ילמד תורה בזקנותו. היו לו תלמידים בילדותו, יהיו לו תלמידים בזקנותו. שנאמר, בבוקר זרע את זרעך, ולערב אל תנח ידיך. אמרו, 12,000 זוגים תלמידים היו לו לרבי עקיבא מגבת ועד אנטיפרס, וכולן מתו בפרק אחד מפני שלא נהגו כבוד זה לזה. והיה עולם שמם, עד שבא רבי עקיבא אצל רבותינו שבדרום ושנה עליהם, והם רבי מאיר ורבי יהודה ורבי יוסי ורבי שמעון ורבי אלעזר בן שמוע, והם הם העמידו תורה אותה שעה. טענה, כולם מתו מפסח ועד עצרת. אמר רב חמה בר אבא ויתימה רבי חייא בר אבין, כולם מתו מיתה רעה. מהי היא? אמר רב נחמן, אסכרה. כלומר, בחמשת תלמידיו של רבי עקיבא, לעומת 24,000 שהיו לו, מתקיימת הדרישה, היו לו תלמידים בילדותו, יהיו לו בזקנותו. שנאמר, בבוקר זרע את זרעך, ולערב אל תנח ידיך. כאשר ייתכן שבוקר וערב משמשים כמטאפורה לתקופות טובות יותר, בהן יש רווחה יחסית המאפשרת את התפתחותה של התורה, ותקופות טובות פחות. בשונה מהמובן בגמרא, על פי המסורת של הגאונים, תלמידיו של רבי עקיבא נהרגו במרד בר כוכבא, שפרץ כ-60 שנה לאחר חורבן הבית. ייתכן שהתמונה הכללית המצטיירת היא, שבשנים שקדמו למרד, הרומאים הרפו מעט את הלחץ, והדבר אפשר התפתחויות כלכליות, חברתיות ותורניות, התפתחויות מאוד משמעותיות, עד שהציבור היהודי חש שיש בידו מספיק כוח ללחום לעצמאותו. כידוע, המרד דוכה ביד קשה, וכך אנחנו חוזרים לתקופה בה הרומאים מטילים גזרות שונות, כדוגמת האיסור ללמוד תורה, עליו בשיעור הקודם מסר רבי חנינה בן טרדיון את נפשו. גם רבי עקיבא, שתמר בבר כוכבא, לפחות בתחילת הדרך, מוצא להורג, אבל קודם לכן הוא עוד מספיק להעביר את התורה לחמישה תלמידים, שמהווים את החוליה הבאה בשלשלת מסירת תורה שבעל פה. הניגוד שבין 24,000 לבין חמישה חד וברור. 24,000 זה באמת צבא, בין אם השתתפו במרד או מתו באסכרה, כלומר, בין אם יועדו לתפקיד בעולם המעשה או לתפקיד בעולם הרוח. חמישה זה צוות, זה סוג של סיירת. המשימה שמוטלת עליהם היא משימה מצומצמת בהרבה, משימה נקודתית, והיא לצלוח את התקופה, כשעל גבם מסע, אותו רק צריך להעביר לדור הבא, לא לנסות להילחם באופן כולל ברומאים או ברומאיות. כאמור, הגמרא מסיימת בכך שאלפי תלמידיו הראשונים של רבי עקיבא מתו באסכרה, ובהקשר זה מעניין לראות גמרא נוספת המתארת דיון באסכרה על ידי חמשת תלמידיו האחרונים של רבי עקיבא, ואי אפשר שלא לחבר בין הגמרות. הגמרא מסכת שבת דף למד ג' עמוד ב' מספרת, תשמע, כשנכנסו רבותינו לקרב ביבנה, היה שם רבי יהודה ורבי אלעזר ורבי יוסי ורבי שמעון. נשאלה שאלה זו בפניהם, מכה זו, אסכרה, מפני מה מתחלת בבני מאיים וגומרת בפה? נענה רבי יהודה ברבי אלי, ראש המדברים בכל מקום, ואמר, אף על פי שכליות יועצות ולב מבין ולשון מחתך, פה גומר. נענה רבי שמעון ואמר, בעוון ביטול תורה. הדיון הראשון בו משתתפים חמשת תלמידיו האחרונים של רבי עקיבא, מוצא כדיון תיאורטי לחלוטין, אודות המשמעויות התיאולוגיות של מחלת האסכרה. אבל לאור מה שכבר ראינו, ברור שהדברים טעונים הרבה יותר. למעשה יש בפנינו דיון, מה צריך לעשות על מנת שלא לחזור על אותן שגיאות שהובילו למותם של התלמידים הקודמים. ולכן זוהי דאגתם הראשונה של חמשת תלמידיו האחרונים של רבי עקיבא, אלו שפגשו בו לאחר הטראומה הנוראה שחווה עם מות אלפי תלמידיו בפרק אחד. דבר נוסף שניתן ללמוד מהגמרא בשבת, הוא ההבדל ההשקפתי שבין רבי יהודה לרבי שמעון בר יוחאי. מאוד רבי יהודה תולה את חטאם של תלמידי רבי עקיבא בתחום של חוסר דרך ארץ בין אדם לחברו, הרי שרבי שמעון רואה דווקא בביטול תורה את עיקר הבעיה, ואכן הגמרא ממשיכה מכאן לסיפור שמכריח את רשב"י להסתגר במערה, שם הוא מתנתק מן העולם ופונה לעיסוק טהור בלימוד תורה. אומרת הגמרא, אמר עיקר אולי ראש המדברים בכל מקום, לרבי יהודה. דאד ורבי יהודה ורבי יוסי ורבי שמעון, ויתיב יהודה בן גרים גבאיו. זאת אומרת, יושבים רבי יהודה, רבי יוסי ורבי שמעון, ונמצא איתם גם יהודה בן גרים. פתח רבי יהודה ואמר, כמה נעים מעשיהן של אומה זו, של רומי. תקנו שווקים, תקנו מקשרים, תקנו מחצרות. רבי יוסי שתק. נענה רבי שמעון בן יוחאי ואמר, כל מה שתקנו לא תקנו אלא לצורך עצמן. תקנו שווקים להושיב בהם זונות, מרחצאות לעדן בהן עצמן, גשרים ליטול מהן מכס. הלך יהודה בן גרים וסיפר דבריהם ונשמעו למלכות. אמרו, יהודה שאילה התעלה, יוסי ששתק יגלה לציפורי, שמעון שגינה יהרג, ועקב גזירת הרומאים רבי שמעון נאלץ להתחבא במערה. רבי יהודה, בו נעסוק בשיעורים הבאים, בוחן את מעשיהם הפיזיים של הרומאים. מבחן התוצאה. בעוד רבי שמעון מעדיף את מבחן המוטיבציה שעומדת מאחורי הדברים. כלומר, דן את הרומאים על פי כוונתם. שוב, רבי שמעון מופיין באמצעות בן אדם למקום, כאשר השם הוא זה שבדרך כלל בוחן כליות ולב. בהקשר זה כדאי להביא גם את הגמרא הבאה מתחילת מסכת עבודה זרה, דף ב' עמוד ב', בה הקדוש ברוך הוא עצמו אכן הולך בדרכו של רבי שמעון, כשהוא דן לעתיד לבוא כל אומה ואומה. הגמרא מתארת את מה שעתיד להיות. נכנסה לפניו מלכות רומי תחילה. מה היא טעמה? משום דחשימה. אמר להם הקדוש ברוך הוא, במה יסקתם? אומרים לפניו, ריבונו של עולם, הרבה שווקים תקענו, הרבה מרחצאות עשינו, הרבה כסף וזהב הרבינו, וכולם לא עשינו אלא בשביל ישראל כדי שיתעסקו בתורה. אמר להם הקדוש ברוך הוא, שוטים שבעולם, כל מה שעשיתם לצורך עצמכם עשיתם. תיקנתם שווקים להושיב בהם זונות, מרחצאות להדן בהן עצמכם, כסף וזהב שלי הוא, שנאמר, לי הכסף ולי הזהב נאום השם צבקות. כלום יש בכם מגיד זאת, שנאמר, מי בכם יגיד זאת, ואין זאת אלא תורה, שנאמר, וזאת התורה אשר שם משה, מיד יצאו בפחי נפש. קל לראות את הדמיון הבולט שבין הגמרות. מבחינת מעשיהם של הרומאים, בשני המקרים, הם בונים בדיוק את אותם שווקים, מרחצאות, ועוד ריבוי הכסף והזהב מקביל לבניית גשרים על מנת ליטול את המכס. במקביל לשבח של רבי יהודה, הרומאים מנסים להתפאר במעשיהם בכך. ושוב, הסיפור מסתיים בסופו שדנים את מעשיהם לכף חובה. הפעם אלו דבריו של הקדוש ברוך הוא, שהם בדיוק דבריו של רבי שמעון, כל מה שעשיתם לצורך עצמכם עשיתם, שווקים להושיב בהם זונות, מרחצאות לעדן עצמכם. גם בהלכה מצאנו מספר מחלוקות בין רבי יהודה לרבי שמעון, שמבטאות ומשקפות את הפער שביניהם, בהגדרת השדה באמצעותו אנו בוחנים את הדברים. לדוגמה, בהלכות שבת יש מחלוקת בין רבי יהודה לרבי שמעון, במלאכה שאינה צריכה לגופה, וגם בדבר שאינו מתכוון. מלאכה שאינה צריכה לגופה, היא מלאכה שאדם עושה במודע, עולם הוא לא מתכוון לתכלית המקובלת, אלא פועל מתוך מטרה להשיג תוצאה צדדית. הדוגמה המפורסמת היא, חופר גומה ואינו צריך אלא לאפרה. כלומר, אדם שחופר בור בביתו חייב משום בונה. אולם, במקרה שלנו, הוא חופר את הבור לא בשביל הבור, אלא על מנת להפיק כמות של אפר בו יוכל להשתמש שימוש כלשהו. בגמרא בשבת, קופי עמוד ב', נאמר שרבי יהודה מחייב על מעשה זה, ואילו רבי שמעון פותר. רבי יהודה גורס, שיהוד ובפועל חפר בור, וכך שינה את פני ביתו, הרי יש לראותו כבונה לכל דבר. אילו רבי שמעון טוען שהמבחן איננו רק מעשיו הפלסטיים, אלא גם הכוונה והתכלית. האם רצה לבנות, או שרק רצה להוציא חול? באופן דומה, רבי יהודה ורבי שמעון חולקים גם בשאלת דבר שאינו מתכוון. בגמרא במסכת שבת, דף מבב עמוד ב', נאמר שלשיטת רבי שמעון, אדם גורר מיטה, ספסל וכיסא, ובלבד שלא התכוון לעשות חריץ, ורבי יהודה אוסר. שוב, רבי שמעון בוחן את כוונתו של האדם, ואילו רבי יהודה טוען שבשדה העשייה הרי הייתה תוצאה בפועל. לכן אסור לעשות זאת. דוגמה שלישית בהקשר זה, היא שיטתו הייחודית של רבי שמעון שדורש טעם הדקרה, שיטה שבאה לידי ביטוי בכמה סוגיות, ויש לה גם נפקמינות מעשיות. לדוגמה, הגמרא במסכת סנהדרין, דף כ"א עמוד א', אומרת, דתניא, אלמנה, בין שהיא ענייה, בין שהיא עשירה, אין ממשכנים אותה, שנאמר, לא תחבול בגד אלמנה, דברי רבי יהודה. רבי שמעון אומר, עשירה ממשכנים אותה, ענייה אין ממשכנים אותה. למה? מתוך שאתה ממשכנה, אתה חייב להחזיר לה, שהרי היא ענייה והיא צריכה לשכה במשהו להתכסות בלילה. ואז אתה מסיעה שם רע בשכנותיה, כי רואים שגבר נפגש איתה. אלמה, כלומר, מכאן ניתן להסיק, רבי יהודה לא דריש טעמה תקרא, ורבי שמעון דריש טעמה. רבי יהודה קורא את האיסור למשכן בגד אלמנה כפשוטו. מתוך כך, הוא אוסר משכון זה מכל וכל. רבי שמעון לעומתו מציע הסבר מדוע התורה אסרה משכון בגדה של האלמנה, אבל הוא לא עוצר בהסבר הטעם גריידה. והטעמי המצוות של הרמב״ם, הוא מזהיר שם שהוא לא יודע מה התכוון הקדוש ברוך הוא, והוא רק נותן טעם נשבח. רבי שמעון גוזר מתוך הסברו גם נפקא מינה הלכתית. האיסור אמור רק ביחס לאלמנה ענייה ולא ביחס לעשירה. עשירה מותר למשכנת בגדה. אם רשב"י צודק בפרשנותו, אז חילוקו בין ענייה לעשירה מאוד מסתבר. אבל מי יכול לדעת מה הייתה כוונתו של הקדוש ברוך הוא? כלומר, מי ערב לנו שההסבר שלנו הוא נכון? זו הבעיה לקבל את דבריו של רשב"י, שאכן במקרה זה גישתו לדרוש טעם הדקרא וללכת עם זה הלכה למעשה לא התקבלה. אני מאמין שאם היינו שואלים שאלה זו את רשב"י עצמו, הוא היה עונה שהוא כן יודע מה הייתה הכוונה האמיתית של השם. כפי שכבר ראינו בדיון על מעשיהם של הרומאים, ייתכן שרשב"י באמת ידע. מכאן ניתן להעלות את ההשערה שגישתו נדחתה רק משום שהיא אינה ישימה עבורנו. אולי גם משום שאינה ניתנת לביקורת. כלומר, רק רשב"י יודע את מה שהוא יודע. ההצמדה בין דרכו של רבי שמעון להנהגה בדרך אלוקית ולא אנושית, ההצמדה הזאת עולה גם בהקשר של מינויו, או אפשר לומר חוסר מינויו, של רבי שמעון כמחליפו של רבי עקיבא. וכך מסופר בירושלמי סנהדרין פרק א' הלכה ב'. אמר רבי אבא, בראשונה היה כל אחד ואחד במנה את תלמידיו, כגון רבן יוחנן מזכאי, מינה את רבי אליעזר ואת רבי יהושע, רבי יהושע את רבי עקיבא, ורבי עקיבא את רבי מאיר ואת רבי שמעון. אמר רבי עקיבא, ישב מאיר תחילה, נתקרקמו פני רבי שמעון. אמר לו רבי עקיבא, דייך שאני ובורכה מכירים כוחך. המסר של אני ובורכה מכירים כוחך הוא שהקדוש ברוך הוא ורבי עקיבא מכירים בכוחו של רבי שמעון, אבל זה לא מה שמתאים לציבור הרחב. בנקודה זו מיד נראה שרבי שמעון בר יוחאי עובר תהליך. כך למעשה אנו מקבלים שני רבי שמעון. רבי שמעון שבקיצוניותו חסרת הפשרות לא מתקשר עם העולם, עם כל המעשיות הכרוכה בו, מעצם היותו עולם חומרי, ולזה הוא מתנגד, הוא לא מוכן לקבל שום דבר שאינו רוחני טהור. לעומת רבי שמעון מרוכח ומפוקח, שמשכיל בשלב שני להבין את המגבלות ואת החוסרים שבמציאות. רבי שמעון בתרא, רבי שמעון השני, מבין גם שדרכי התיקון דורשות לא פעם ויתור על הפן העקרוני, לטובת סבלנות, סובלנות ונכונות לקבל את ההתנהגות הטבעית, כולל הכרה בחשיבותה של המעשיות. ייתכן שרבי עקיבא צפה תהליך זה, ולכן אמר ישב מאיר תחילה, כאשר תחילה משמעותה שבהמשך רבי שמעון כן יתאים לשבת בראש. הגמרא במסכת שבת מספרת שבעקבות גזירת הרומאים, רבי שמעון ובנו בורחים למערה, שם נעשה להם נס, נברא להם מעיין ועץ חרובים. הם יושבים ערומים ומחוסים בחול, על מנת שבגדיהם לא יתבלו, ובהרחבה הציורית זו, הגמרא מבטאת את עוצמת ניתוקן מן העולם. הם קבורים בחול ממש כמו מתים. לאחר 12 שנים, אליהו מודיע להם שמת הקיסר ובטלה הגזרה, והם יוצאים מהמערה. כן? בגמרא נאמר, את ותריסר שני במערתה, ישבו 12 שנה במערה, אתה אליהו וקם אפיתך דמערתה, אמר, מן לא יודעי לבר יוחאי דמית קיסר ובטיל גזרתה. זאת אומרת, מי יודע לבר יוחאי שמת הקיסר ובטלה הגזרה? נפקו, יצאו, חזו אינשי דקקר בבזרי. הם רואים אנשים חורשים וזורים. אמר, מניחים חיי עולם עוסקים בחיי שעה? כל מקום שנותנים עיניהם מיד נשרף. יצתה בת קול ואמרה להם, להחריב עולמי יצאתם? חזרו למערתכם. הדור הזול איתבו תריסר ירחי שעתם. ישבו עוד 12 חודשים. מדוע? אמרי, משפט רשעים בגיהנום, 12 חודש. אחרי 12 חודש, הם יוצאים מהמערה, וכל היכה דאב המחי רבי אלעזר, אבא מייסי רבי שמעון. זאת אומרת, כל מקום שרבי אלעזר, בנו של רבי שמעון, היה מכה, היה שורף, אבא מייסי רבי שמעון. זאת אומרת, רבי שמעון היה מרבה. אמר לו, בני, די לעולם אני ואתה. שנינו יכולים להחזיק את התורה, לא צריך יותר רוחניות בעולם. בהדי פניה דמעלי שבתא, בין השמשות של ערב שבת, חזו ההוא סבא, ראו איזה זקן, דהבנה כי תרי מדנה אסה, וראית בין השמשות. הוא לקח שני ענפי הדס, והיה רץ. אמרו לי, הלילה מלאך, מה אתה צריך את השניים האלה? אמר להם לכבוד שבת. אמרו לו, ותסגיל לך באחד, תסתפק באחד. אז הוא אמר להם, אחד כנגד זכור ואחד כנגד שמור. אמר לי רבי שמעון לבנו, חזי כאן החביבין מצוות על ישראל, ינתיב דעתה היו. דעתה מתיישבת בסופו של דבר, כשהם רואים את החביבות של המצוות שמבטא אותו סבא. בעקבות הניתוק החריף כל כך מהוויית החיים במציאות, שבה אין ניסים, במציאות בלי עמל ותורך אין מה לאכול. בניגוד למערה כמובן, שם סופקו כל צרכיהם הגשמיים ישירות מן השמיים, רבי שמעון ובנו שעסקו כל השנים הללו רק בתורה, לא מצליחים להבין כיצד אנשים במרכאות רגילים מניחים חיי עולם ועוסקים בחיי שעה, חיי יום יום. ולכן הם שורפים בהתחלה את כל מה שהם רואים. ממילא הם לא שייכים לעולם הזה. לפיכך יוצאת בת קול שפוקד דלם לשוב למערה, וכאן האסוציאציה שלהם 12 חודש כמשפט רשעים בגיהנום, בבחינת חודש לשנה, היא מבהירה שהמערה דווקא היא יכולה להיות גיהנום, ואיננה בהכרח חיי עולם, כפי שהם טענו. עם זאת, דעתם לא נחה גם לאחר השנה ה-13. רבי אלעזר עדיין שורף. גם רבי שמעון שמרפא, הוא עושה זאת בדרך ניסית. אבל בכל אופן, זה השלב הראשון במהפך. העובדה שרבי שמעון מרפא את העולם. רק בעקבות הסיפור עם הסבא והקריאה כמה חביבין מצוות על ישראל, מתיישבת דעתם. ושוב, מודגש, דעתם ברבים, כלומר כולל דעתו של רבי שמעון. המסר הוא כמובן שיש חשיבות לעולם המעשה. העולם ממנו התנתקו ל-13 שנים. עולם שמחד יכול להיות מאוד מאוד חולי, אבל מצד שני הוא גם מאפשר תיקון באמצעות עשיית מצוות. עם זאת, המהפך לא מושלם. שהרי מה שמדבר לרבי שמעון, זה לא המצווה עצמה, אלא חביבותה של המצווה. כלומר, רבי שמעון עדיין ממשיך לבחון את הדברים דרך הפנימיות שלהם, דרך הכוונה, המוטיבציה, התנועה הנפשית המתלווה למעשה, ולא דרך המעשה עצמו. בשלב הבא, הגמרא מספרת שרבי פנחס בן יאיר, חתנו של רשב"י, יוצא לקראתו, ופעולתו הראשונה היא הכנסתו של רבי שמעון לבית המרחץ. ככל הנראה, הדבר נדרש על מנת לשוות לו מראה אנושי, לאחר כל אותן שנים במערה. הגמרא מספרת שבשר גופו של רבי שמעון בר יוחאי היה פצוע, אכול, מבוקע, לאחר כל השנים בהם הוא שכב ולא בגדים בתוך החול, ולנוכח מראה זה רבי פנחס בן יאיר בוכה, כאשר הדמעות שלו נופלות על גופו של רבי שמעון, ובמליחותן מחייבות לו, צורבות. גם תמונה זו היא שלב נוסף במהפך, או ליתר דיוק בתהליך, כאשר רבי שמעון מובל לאותו בית מרחד שהיה המצאה רומנית, אותו בית מרחד שרבי יהודה שיבח, והוא גינה, וכעת עליו להכיר בכך שיש גם דבר טוב בבית המרחץ, שמטרתו לשפר את מראהו של רבי שמעון, על מנת לאפשר לו לבוא בקהל עם. כלומר, יש כאן תיקון לבשר, אבל הבשר אמור לפעול בהרמוניה עם הרוח, בניגוד למעשיו של רבי שמעון עד כה, שהקריב את גופו לטובת רוחניות, לטובת לימוד תורה. מצד שני, ביקורתו של רבי שמעון הייתה, שרומאים תקנו בתי מרחץ על מנת לעדן בהם את עצמם. מבחינה זו רשבי, שדימותיו של רבי פנחס בן יאיר צורבות את פצעיו, אכן סובל בבית המרחץ. אם כן, לפנינו מסר מורכב. בניגוד להשקפתו הראשונה של רשבי, המעשים במציאות חשובים על מנת לתקן אותם. עם זאת, הרומאים הקצינו לכיוון האגוצנטרי של תיקון האדם ולא תיקון עולמו של הקדוש ברוך. כהשלמת שלב זה, הגמרא מספרת שלפני בריחתו של רבי שמעון בר יוחאי למערה, רבי פנחס בן יאיר היה מתרץ 12 תירוצים על כל קושייה של רבי שמעון. ואילו לאחר יציאתו מהמערה, רבי שמעון היה מתרץ 24 תירוצים על כל קושייה של רבי פנחס בן יאיר חתנו. כמובן שהמספרים 12 ו-24 אינם מקריים, הם מכוונים כנגד שנותיו של רבי שמעון בר יוחאי במערה, כאשר המסר הוא שמבחינה אישית הוא התקדם המון בשנים האלו, וגם זה חלק מהמורכבות. אין לי שאלה את מעשיו של רשבי מכל וכל. אבל מעבר לכך שמספר תירוצים הוא כפול, העובדה שרשבי מחליף תפקיד ממגשן לתרצן היא משמעותית מאוד ביחס לעמדתו הנפשית והתהליך שמתחולל בקרבו. המגשן הוא פוזיציונר, זה שהוא איננו חלק מהשטף, זה שלא קשור אימננטית, ולכן הוא גם לא מוכן להבין ולקבל את הדברים. התרצן לעומת זאת מיישב ומיישר את ההדורים, ובכך קושר את גורלו במה שכבר ממילא מתרחש. הצעד הבא שרשבי עושה מתואר באמצעות החלטה שגומלת בליבו לעשות מעשה. כלומר, הוא מבין שעיון תיאורטי זה לא הכל. עם זאת, מיד נראה שהדברים מורכבים, המסר פה הוא מורכב, ושדה הפעולה אליו פונה רבי שמעון, זה נשאר המגרש הביתי שלו, ענייני טומאה וטהרה, וזה כמובן מבטא את נוכחותה של הקדושה בעולמנו, ונביא את הדברים ישר בתרגום לעברית. אמר רבי שמעון, היות והתרחש נס, אלך ואתקן משהו. דכתיב, ויבוא יעקב שלם. ואמר רב, שלם בגופו, שלם בממונו, שלם בתורתו. ואיחן את פני העיר, אמר רב, מטבע תיקן להם, ושמואל אמר, שווקים תיקן להם, ורבי יוחנן אמר, מרחצאות תיקן להם. שאל רבי שמעון, האם יש כאן דבר הדורש תיקון? אמרו לו, יש מקום עם טומאה, ולכהנים יש צער להקיף אותו. שאל, יש כאן מישהו שיודע שיש סיכוי שהמקום טהור? אמר לו זקן אחד, כאן קיצץ בן זכאי תרומוסי תרומה. הלך רשבי, בדק את השטח, ותיאר כל מקום בו האדמה הייתה קשה. אמר אותו סבא בלג, תיאר בן יוחאי בית הקברות. אמר לו רבי שמעון, אם לא היית עמנו, ואפילו היית עמנו ולא נמנית עמנו, יפה אתה אומר, מותר לחלוק. עכשיו שהיית עמנו ונמנית עמנו, יאמרו, זונות מפרקסות זו את זו, תלמידי חכמים לא כל שכן. נתן בו עיניו ונח נפשי. רבי שמעון בזקן כמובן. יצא לשוק וראה את יהודה בן גרים. אמר, עדיין יש לזה בעולם. נתן בו עיניו ועשהו גל של עצמות. על מנת להדגיש את השינוי שמתחולל אצל רבי שמעון בר יוחאי, הגמרא מלבישה על דרשתו הכללית שיעקב, לאחר שניצל מעשיו, פונה לחון את העיר, כלומר להתחבא באופן כלשהו למקום, מלבישים את דבריו של רב. שהתיאור ויבוא יעקב שלם, פירושו שיעקב היה שלם גם בגופו, גם בממונו וגם בתורתו. כלומר, מבחינתו של רב, שלם בא לשבח את ההרמוניה בין חיי החומר לתורה המייצגת את חיי הרוח. בנוסף, הגמרא מעמיסה גם את דבריהם של האמוראים, מהו אותו תיקון מעשי בו יעקב חנן את העיר שכם. דרשתם של האמוראים שנאמרה בתקופה מאוחרת בהרבה, נערכה כאן משום שבאורח פלא, שלושת האמוראים, רב, שמואל, רבי יוחנן, הם תולים ביעקב אבינו בדיוק את שלושת מעשיהם הטובים רעים, תלוי איך מסתכלים, של הרומאים, מטבעות כסף, שווקים ומרחצאות. רבי שמואל בר יוחאי, המפורסם ביכולותיו הרוחניות, נדרש לשלב בין התחום הארצי לשמימי, ולפתור בעיה אנושית של כהנים, שיש להם צער מינימלי להקיף מקום חשוד כמקום תמי, כלומר להקפיד על הרוחניות שלהם. רשב"י מצליח ליצור מעבר בטוח, וככה גם הוא בונה גשר מעל מעשיהם של הרומאים, והכל בא לתאר את התהליך או המקום שאליו רשב"י מגיע אחרי שהוא יוצא מהמערה. בנוסף, הדרך בה הוא עושה זאת היא לא דרך של ניסים. הוא חורה, זורע, אני יודע איך הוא בדק את קשיותה של הקרקע, וכך מושלמת התנתקותו מתביעתו הקודמת, עוזבים חיי עולם ועוסקים בחיי שעה. אז כשהוא ראה אנשים חורשים אזורים, הוא תמה, ועכשיו הוא בעצמו הולך לכיוון הזה. בהתאם לקו זה, רבי שמעון כועס על הסבא, שבתחילה נתן לו את העצה וכעת מבקר אותו. כעסו של רבי שמעון ממוקם בהקשר החברתי, כבוד תלמידי חכמים, ללא התמודדות עקרונית עם דבריו של אותו זקן, שבשל דבריו מוצא את מותו. מיד לאחר מכן, רבי שמעון פוגע, תרתי משמע, ביהודה בן גרים, שכזכור בתחילת הסיפור, הלשין לרומאים, רשב"י כועס על ההלשנה, למרות שמבחינת האמת הצרופה, יהודה בן גרים לא שיקר, הוא סיפר את מה שהיה שם. ואם כן, לפנינו ויתור נוסף על העיקרון, לטובת החשיבה המעשית. מצד שני, המסר מורכב, היות ורשב"י נשאר אותו רשב"י, שבכוחותיו הרוחניים שורף את העולם לפעמים. לסיכום, ראינו את דרכו המיוחדת של רבי שמעון בר יוחאי. בהתחלה יש לו עמדה עקרונית ונחרצת בשאלת היחסים שבין עולם הרוח לעולם החומר. אולם, בשונה מרוב הדמויות בהן עסקנו עד כה, דמויות שיצגו נקודה אחת, רשב"י מחולל שינוי מהותי, אפילו נועז, בעמדותיו המקוריות, ובסופו של דבר הוא מצליח לחבר בין שמיים לארץ. בשיעור הבא נעסוק במקורות נוספים אודות רשב"י, ומקורות שמשקפים את דרכו. אנחנו נבחן את המקורות לאור התהליך שתואר בשיעור הזה, ותהליך שנתן לנו שני רשב"ים, רשב"י קמא ורשב"י בתרא.